אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים.
שלום לכם, בפרק הזה נדבר על ספר חדש, ספינת התלאות. רומן דמיוני על ספינת מעפילים, סביב אותה ספינת מעפילים שהיא פחות מוכרת, ספינה בשם קטינה. אנחנו מדברים על הימים שלפני קום המדינה, תקופת ההפלה. את הסיפור על הספינה שמע עודד טירה מאימו דינה שהייתה שם, וגם מעניין מדוע אנחנו לא כל כך מכירים את שם הספינה הזאת, מדוע הסיפור הזה לא סופר, האם היה מישהו שבכוונת מכוון רצה שהסיפור הזה לא יסופר. אמרנו עודד טירה שמוכר, היה נשיא התאחדות התעשיינים, קצין תותחנים ראשי. את הפרק הזה כמובן גם עורך איתי סופרין, ועודד טירה, תרח ובא לאולפנינו. שלום עודד.
שלום וברכה.
תודה רבה שבאת לאולפנינו. מה לתעשיין ולתותחן ולספר?
טוב, זה ספר השני שלי. ספר הראשון היה ללכת עם האנשים.
הייתי צריך להציג אותך הסופר, עודד טירה.
לא, אני לא מתיימר להיות סופר, okay. אבל כותב לפעמים כשבא לי ככה. כותב גם בעיתונים לפעמים. הספר הזה עלה בדעתי לכתוב עליו רק לפני כשנתיים, כאשר בשיחותיי עם אמא שלי, דינה, היינו מתחילים לשחזר היסטוריה. עד עכשיו לא. לאחרונה, רק בשנתיים האחרונות, פתאום התחלנו לדבר על היסטוריה, על מאיכן אמא שלי באה ומה היא עשתה, ובמיוחד הסיפורים האלה של העלייה, שהם סיפורים קשים. מי שיקרא את הספר הזה, סיפור קשה, אז אני מניח שבין שאר הדברים שאמא לא סיפרה על זה, אחת הסיבות שאמא לא סיפרה על זה, זה סיבה שהסיפור היה קשה, ואני מניח שהיא הדחיקה אותו. כל כך, אמא שלי אישה מאוד אסתטית, מאוד נעימה, מאוד קורקטית כזאת, ומדברת, ופתאום היא הולכת למין סופה אדירה כזאת, אלוניה בים. סופה, אני מתכוון, סופה ערכית, רוחנית, וגם סופה אמיתית.
בוא נעשה סדר. איזה שנה אנחנו מדברים?
39. אנחנו מדברים על דצמבר 38.
אמך ילידת?
אני לא מדבר על הגיל שלה, אמרתי לך.
לא, איזה מקום?
ילידת צ'כיה.
צ'כיה? צ'כוסלובקיה.
צ'כיה,
אוקיי. ואם כן. רוצה להגיע לפלסטינה, ארץ ישראל,
כן.
איך היא מוצאת את הנתיב לאותה ספינת מעפילים?
אז קודם כל, אבי ואמי היו ציונים. אמי הייתה בתכלת לבן, ואבי היה רוויזיוניסט. ובאותה תקופה, ז'בוטינסקי, שהיה רואה פני עתיד, אחת התכונות היפות שלו שהוא רואה פני עתיד, כנראה חזה את המלחמה, והתחיל לעודד יהודים בארצות כמו צ'כוסלובקיה, וגם סלובקיה ופולין ואחרות, לעודד אותם לצאת מאירופה ולעלות לארץ ישראל.
הבין שהאדמה רועדת.
הבין שהאדמה רועדת. אז הוא לא הסתפק בדיבורים, אלא הוא גם עשה מעשים, והעלייה הזאת, אף על פי הזאת, עליית האף על פי, כך היא נקראת, הייתה עלייה טרום המלחמה. לא טרום ההקמה, אלא של המדינה, אלא טרום המלחמה.
כן, המלחמה פרצה בספטמבר
39. זה ל-19 חודשים, וזה התחיל כבר ב-38. האף על פי התחילה ב-38, באמצע 38. אז עכשיו, תוך כדי הסיפורים, אני פתאום מסתכל, ואני מסתכל על אמא שלי, אישה כזו קטנה, נמוכה, אומר, איזה עוצמה יש באישה הזאת. היא אדירה, היא עברה חוויה, אי אפשר לקרוא לזה חוויה מטלטלת, זה חוויה לדעתי מטורפת של, 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 של אובדן חושים טוטלי, של אובדן סטנדרטים טוטלי, של אובדן אסתטיקה, אובדן זמנים, ניתוק מהעולם, בתוך זה אונייה קטנטונת, אוניית פחם קטנטונת, שעל סיפונה היו 750 עולים, והיא יכולה להכיל אולי 40 או 50 מלאכים. זה לא אוניית נוסעים, זה אוניית פחם, עלובה. איך אמא שלי אומרת? באנו לקונסטנצה, הם באו מברין בצ'כיה, באונייה לקונסטנצה, באנו לקונסטנצה לנמל, ראינו אוניות, כולם יפות וזה, פתאום ראינו זו אונייה עלובה, ולא היינו, לא האמנו זו תהיה האונייה שלנו, ואכן זו הייתה האונייה שלנו.
כמה זמן הם בדרכים בים?
אז הם בדרכים בים 3.5 חודשים. זאת אומרת, הם לקחו מזון ל-12 יום, נשארו בים 3.5 חודשים, כאשר התלאות, ולכן הספר נקרא ספינת התלאות, התלאות שם הן באמת קשות לתיאור, ואני התקשיתי לבטא במילים חדות כמה שאפשר את, 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 את הדבר הזה, כי לא טוב להשתמש בספר בכל מיני סלוגנים כאלה שהיה נורא, היה מדהים, היה... זה היה פשוט בלתי נסבל. ואין מילים.
אין אוכל, אין תנאים סניטריים.
אוכל ל-12 יום, והם חיים 3.5 חודשים. אין, סליחה, אפשר לדבר בשפה פשוט ברורה.
נקייה.
נקייה. אין איפה לעשות פיפי. וגם לא את הדבר השני. אין איפה להתרחץ, אין איפה לצחצח שיניים. אין איפה לישון, יושנים על מזרונים. וכל זה כאשר נכנסים לאונייה. ברגע שהאונייה מתחילה לשוט, אז יש לך סופות, ויש לך את שערות וחדירה של מים, ובין השאר היה גם מצב שמחל המים הגדול התנפץ, ואז היה צריך, היה פחות מים, היה צריך להרבב מי ים עם מים מתוקים שעוד נשארו, ולהרתיח מי ים כדי לעשות תה לבד, וכו' וכו'. אבל זהו. עכשיו היה דלקת חום המוח. הייתה מגיפה, נפטרו אנשים תוך כדי. היה דיזנטריות. היו שם מהומות, מכות בין אנשים, בין קבוצות שונות. האונייה הזאת, תוך כדי תנועה לארץ ישראל, ואחד הסבבים שלה, היא פגשה אוניית מעפילים אחרת, שטבעה ליד קריטים. אז היא התקרבה אליה, והיא אספה את כל המעפילים על סיפונה, ואז במקום 700 או 750, הם פתאום הפכו ל-1250. איש על אונייה קטנה, אתה יודע מה, אני לא יודע, אמא שלי אומרת סרדינים. טוב, סרדינים זה מילה שדווקא היא נראית בסדר, כי אוכלים סרדינים. זה סרדינים מסריחים מאוד, ושנקלעו למצב נוראי. עכשיו, היו מהומות בין הוותיקים שהיו על האונייה המקורית, לבין אלה שעלו על האונייה לאחר שהצילו אותם. שקטינה הצילה אותם. האונייה השנייה קראו, אני חושב, צ'פו. ואז, עכשיו, המעפילים שהיו באונייה השנייה, היו מעפילים שנסעו באוניית נוסעים. כלומר, בקבינות וזה, בצורה מסודרת, עולים מפולין, מפולין גם במסגרת האף על פי. ואז נוצר מאבק בין, רגע, אתם הרי הגעתם כבר מקוסטנצה על מזרונים, ואחר כך זרקתם את המזרונים ואתם נשארים על, 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 על כאלה...
דורגשים, מה זה היה?
זהו, איך קוראים? נו, פרח לי השם.
אוקיי, דרך אני זוכר.
כן. ואנחנו היינו בספינת נוסעים, אז אנחנו צריכים לקבל תנאים יותר טובים, כי שילמנו יותר על המסע. אתם שילמתם רק 1,000 קרונות, אנחנו שילמנו 5,000 קרונות. התחילו ויכוחים מהסוג הזה, והתחילו גם מהומות ומכות, בין שתי הקבוצות.
ורב החובל מנסה...
רב החובל הוא היה יווני, מפקד האונייה, דוקטור פאוול, שהתגלה שם כמנהיג אמיתי, הוא היה דוקטור לדוקטור, רופא, חושב שהוא היה גניקולוג, הוא פתאום נהפך ל... פתאום התגלה המנהיגות שלו, מנהיגות אדירה של, של אדם שיודע לנהוג בדרך שקוראים לה קשה. אני לא מתבייש להגיד דרך קשה, כי הייתי בצבא והייתי מלחמות וראיתי איפה שיש ברדק, אז שם יש הרוגים. באונייה הזאת הוא נהג בדרך קשה ש... שלדעתי היא שהציל את החיים שלה, של כל הנושאים. והם כולם הגיעו בסופו של דבר לארץ. למעט אלה שנפטרו.
והם מגיעים לארץ. מי קולט אותם כאן בחוף? ואיפה?
זהו, אז בחוף נתניה קולטים אותם... אני לא מספר עכשיו על הקטינה, אני מספר לך עכשיו על הקטיסוס. זה האונייה שלי, בסדר?
אוקיי.
אני כבר אצלי זה מבולבל כבר. אז שהקטיסוס מגיע ל...
קטיסוס זה בספר שלך שאתה כתבת.
כן, כן. אז הקטיסוס מגיע לארץ לאחר מספר ניסיונות של נחיתה בארץ שלא צלחו, כי הבריטים עם המטוסים ועם סירות וכל מיני דברים הבריחו אותם בחזרה, ירדו כמה ונאלצו לברוח. בסוף שהגיעו לארץ, רב האנשים שהגיעו לארץ בסוף, הגיעו לכפר ויתקון. יש כפר כזה.
שזה לא כפר ויתקין?
אני לא יודע, אתה אומר.
הבנתי.
ושם קרה דבר מוזר. אלה שחיכו למעפילים בחוף לא היו אנשי ביתר, אלא היו אנשי ההגנה.
כל האנשים על האונייה נשלחו על ידי ביתר?
על ידי ביתר, כן. ביתר, לא כולם, היו גם כמה מאנשי השומר הצעיר וכמה תנועות אחרות, אבל הרוב היו ביתר. אבל זה היה אז היה גם, היה נירוב כזה של אנשים ממקורות שונים, אבל הרוב היה ביתר. וחיכו אנשי הגנה, ולקחו אותם מהאוניות, נסעו אותם על הגר, כמו שאמא שלי מספרת לי, וסחבו אותם במים, ואחר כך הורידו אותם, כי הסירת לא יכלו להגיע עד החוף. והעלו אותם, והובילו אותם לעבר כפר ויתקון, לאיזה בית אריזה גדול בכפר ויתקון. ושמו אותם בבית האריזה. אחר כך נשארו שם משך כל הלילה, הם הגיעו בלילה, בערב, מאוחר. שום שכל הלילה, רטובים מהגשם, מהזה, לבושים בהרבה מאוד שכבות של בגדים, כי את החפצים השאירו על האונייה, לא נתנו להם לקחת את החפצים מהאונייה, זה גם רטובים מהמים, וגם עם הרבה שכבות של בגדים, עמדו בבית האריזה הזה משך כל הלילה, ובבוקר פתחו את בית האריזה, אמא שלי מספרת, ופתאום הסתכלנו החוצה וראינו תפוחי זהב, והשמש העירה, ותפוחי הזהב פתאום נראו, וזה היה מחזה פנטסטי, כך היא אומרת. עד כאן חיובי. עכשיו הולכים לרשם. Mm-hmm. לוקחים את כולם לרשם בשורות, מול דלפקים כאלה, או שולחנות כאלה ששם קיבלו, פקידות קיבלו, פקידות מהקיבוץ, בחורות מהקיבוץ, רשמו אותם, את החברים. ואז פתאום מפקד האונייה מקבל איזה, קורא לו מישהו ואומר לו, תשמע, יש פה בעיה. זה לא ביתר, זה ההגנה. הם חיכו לאונייה אחרת, ועכשיו אנחנו פתאום רוצים לרשום אותנו להסתדרות. אנחנו בכלל לא מהקבוצה, לא מהחברה האלה, אנחנו צריכים משהו אחר. ואז התחילה מאומה, ועצרו אותם בחזרה בבית האריזה, לקחו אותם בחזרה לבית האריזה, לא עצרו, לקחו אותם בחזרה לבית האריזה. את מפקד האונייה לקחו לאחד הבתים, שישכון בבית של זוג ותיק בכפר ויתקון, ובבית האריזה שכנו עכשיו כל המעפילים, ואז פתאום איכשהו נודע לביתר בנתניה שזה קרה, אז חבורה של ביתר בנתניה באו לכפר ויתקון, ובכוח שחררו אותם את כל המעפילים. מפקד האונייה נשאר בבית, הוא לא ידע את כל הדברים האלה, כי הוא כבר סוף סוף הונח אחרי 3.5 חודשים, דוקטור פאוול, דוקטור סול כמו שאני קורא לו, והוא הולך לישון. והוא ישן, ובלילה, באמצע הלילה, הוא מתעורר. הולך, מסתובב, הדליק את האור בחדר, שם אותו באיזשהו חדר, מסתכל, רואה תמונה, ורואה תמונה, זה קרוב משפחה שלו, מצ'כיה. מישהו שהוא רק ראה לפני 4-5 חודשים, שהוא היה בצ'כיה. בעלת הבית נכנסה אליו לראות מה קורה, כי הוא הדליק את האור, לראות מה קורה, למה הוא לא ישן, מה... נכנסה עליו, אז הוא אומר לה, תגידי, מי זה, מי זה, מי זה האיש הזה? היא אומרת, זה מסתבר, קרובי משפחה. Mm-hmm. אז היא כבר קרובת משפחה, אז היא נאמנה יותר למשפחה, מה שהיא נאמנה לתנועה, כמו שאומרים. אז מגניבה אותו בלילה, יחד עם בעלה שהלך איתה בעניין הזה, מגניבה אותו לכביש הראשי, חיפה תל אביב, ועולה שם על אוטובוס, אחרי שכמעט תופסים אותו, ונעלם. נעלם לנוסע לתל אביב, או לאן שהוא נסע, והצליח להיעלם. ובזה לא נגמר העניין. לאחר כמה חודשים, הנהגת היישוב קיבלה תלונה על דוקטור פאוול, שהוא כביכול נהג בצורה קשה מול המעפילים שהיו באונייה שלו, ביד ברזל. וזה נכון, הוא נהג בהם ביד ברזל, אבל זה מה שהציל אותם. זו מנהיגות הייתה. זו הייתה מנהיגות שהייתה ראויה באותו זמן, אחרת הם היו כולם, אני לא יודע, נמוגים בים לאיזשהו מקום. אז עשו לו, אז... איך הגיע הבירור? מי הלשין עליו? זה גם סיפור, אבל אני אקצר. באחד האירועים הקשים שהיו על האונייה במהלך המסע, היה גבר שהיכה קשות את אשתו.
כבר אז?
כבר אז, כבר אז, כן. היכה קשות את אשתו והיא הייתה על סף מוות. בסוף היא ניצלה.
אוי אוי.
דנו בהנהגת האונייה, מה לעשות, המפקד והכוורנית וכל זה, יש שם תיאור בספר של כל הדיון הזה, ומחליטים בסוף לשים אותו על סירה ולשלוח אותו לדרכו. שיהיה מה שיהיה. Mm-hmm. זה, אפשר לומר, זה כמעט גזר דין מוות, אבל זה היה מוקל מתוקף העובדה של בקרבת מקום, מרחק של 10-15 קילומטר, היה אי, אז אפשר היה לחשוב שהוא יוכל להגיע אליו. ואכן, הוא הגיע לישראל אחר כמה שנים, אחר כמה חודשים, והוא התלונן. Mm-hmm. והתלונה שלו נידונה בהנהלת היישוב, וזמנו את דוקטור פאו לבירור. מה, איך, אני מספר שם מהספר, כן, דוקטור סול, מה זה קרה פה, איך אתה זה? והקליימקס שם הוא, שקוטלים אותו וזה, ופה ואומרים, וכך, אתה לא בסדר, וזה, היו שם גם שני נציגי ביתר בפורום של הנהגת זה, אבל זה היה...
שורה תחתונה?
התחתונה, פתאום באו לדיון שניים, שלושה אנשים מהאונייה, שאחד מהם היה בסיפור, אבא שלי, ובכלל, מה אתם... זה, הוא צריך לקבל עוד כבוד, הוא היה מנהיג לתפארת, מה אתם פה מאשימים אותו? והוא היה עיקה את אשתו, כמעט הרג אותה. למעשה זה היה גזר דין מוות שהוא עשה לה, כי הסיכוי של לחיות בתנאים האלה היו קטנים מאוד, אבל אלוהים... השם הציל אותם. ואז הוא יצא בשלום, אבל רדפו אותו עוד הרבה שנים אחרי זה.
עודד תירה, כשאתה מספר את הסיפור, אתה, הכל נשזר בהכל, הסיפור האמיתי עם הסיפור הדמיוני שלך. זה לא במקרה. כלומר, השלט בעצם, זה המסע, מסע התלאות של אימא.
של הקטינה, של, כן, של אימא. כן.
של אימא, הסיפור ההיסטורי שקרה, ואתה רקמת סיפור חצי דמיוני, חצי לא. למה בעצם לא עושה ספר דוקומנטרי? כלומר, שמספר את הסיפור עצמו.
אני אגיד לך, התשובה היא פשוטה לחלוטין.
זה פחות ספר, מעניין?
ספר דוקומנטרי, אתה נחשף לתביעות משפטיות. לא דייקת פה, לא דייקת שם, יתחילו לצלצל ולהגיד וזה, וזה קורה. אני לא רוצה, אני אמרתי, יותר טוב לקחת את הדבר הזה ולהפוך אותו לסיפורת שמבוססת על השלד, ויש לה את המסרים שלה, אבל היא לא צריכה להיות מדויקת בדיוק ההיסטורי המרבי.
אז איפה חיפפת?
תראה, קודם כל שמות שיניתי, והרבה לא, הוספתי אירועים, הוספתי למשל, יש בספר סיפור ריגול, ואהבה ביחד, ריגול ואהבה, שולבים ביחד, יש פקד האונייה ועוד כמה אנשים, יש שם מעשה אונס, יש שם כל מיני דברים שהיו אולי באופן כללי ולא דיברו עליהם, אבל אני החלטתי לממש אותם בסיפור הזה. יש גם כמה אירועים ששיניתי, וגם קבוצות האנשים קצת שיניתי, והשמות, וגם המקור. עשיתי הרבה שינויים שאין סיבה שמישהו יבוא היום אליי ויתבע אותי.
אז אני חוזר לסיפור ההיסטורי. הוריך היו שניהם על האונייה?
כן.
נישאו על האונייה?
אז הוריי נישאו לפני האונייה אצל רבי בברין, אבל היה חשש שזה לא יוכר בארץ. אז הם פנו לקפטן, ליווני הזה, מוז'יק הזה, מוז'יק זה רוסי, אבל... ואמרו לו, בוא תחתן אותנו. אז הוא חיתן אותם באונייה מתוקף אותו קפטן. יש לו זכות.
אבל מבחינת ההלכה זה לא תופס.
לא, אבל זה בינלאומי. הבריטים היו פה בשלטון, לא ההלכה הייתה בשלטון הזה.
בסדר. אתה נולדת בארץ?
אני נולדתי בארץ,
לא בדרך.
כן.
עכשיו, בואו נחזור בכל אופן לסיפור ההיסטורי. גם אם האורך מגיעים לכאן, ואנשי ההגנה קולטים אותם, הסיפור הזה לא מספיק מוכר. אתה, בכל אופן, תפסת, עדיין תופס עמדה ציבורית. היה מישהו שרצה להשכיח אותו, או שפשוט היה לו עניין לספר סיפורים אחרים? היה פה עניין פוליטי, קיצור.
אז תראה, אני שאלתי את עצמי את השאלה הזו, כשכתבת ספר, וזה גם בין השאר, זוג בין השאר גם אחת הנקודות החשובות לדיון, סיפור כזה, לעומת למשל, אקסודוס. אקסודוס זכתה בפול ניומן ועוד כל מיני כוכבים וזה.
סרט, כל יום העצמאות הקרינו.
כן, והפכו את זה למשהו מאוד... מיתולוגי. לאומי, מיתולוגי. והקטינה זה פחות פיקנטי היה. אני מעריך ש... קודם כל, אנשי ההגנה, ומה שנקרא השמאל מרכז של אז, שאותם ימים, היה יותר מיומן. קודם כל, בלעשות לעצמם יחסי ציבור, כי הם היו יותר מרחאות יותר עשירים, יותר מקובלים, והם היו רוב. אז יכלו גם למצוא מקורות כאלה ואחרים, וגם וגם הליברלים האמריקאים יותר אהבו אותם, והוליווד זה אמריקאים, אתה יודע, זה, אני מדבר על אקסודוס כרגע. אז זו סיבה אחת. זאת אומרת, שגם בעולם אהבו יותר סיפורים של, איך לומר את זה, עלייה ליברלית. לא רוצה להגיד שמאלנית, כי זה מילה גסה היום, אבל עלייה ליברלית. בעוד שהקטינה הזה, גם הסיפור הוא די קשה, כי המפקד היה לא כך ליברל, הוא היה מאוד חזק ונוקשה. דבר שני, אני חושב אז ככה, עכשיו, המיינסטרים אז היה המיינסטרים
המפאיניקי.
המפאיניקי. אגב, אבי שהוא בא לארץ, היה חייב להיות להיכנס כחבר מפלגת המפאי, קראו לזה אז, מפלגת פועלי ארץ ישראל, על מנת לקבל עבודה. אז הוא נהיה מפאיניק, ואני ירשתי את המפאיניקיות ממנו לאורך שנים רבות, עד ש... אז יכול להיות שהמיינסטרים לא רצה להכניס לאתוס הלאומי גם סיפורים שלא של המיינסטרים, של הגוף המתחרה. לא בעוצמות ולא בגודל, כי אני חושב שביתר הייתה יותר חלשה בזה, אבל המבצע הזה של האף על פי וזה, זה היה מבצע אדיר. יחס גם יחס פרופורציה לארגון, פרופורציה לביתר ולאצל ולז'בוטינסקי. אז אני חושב שיש פה שילוב של שני הדברים. גם חוסר יכולת להגיע למשאבים על מנת לפאר את המהלכים, אולי גם יותר צנעה, אני לא יודע. ופה יותר, וגם חוסר רצון של ה... לאורך השנים, לא רק באותה תקופה, לאורך השנים, הרצון של מי ששלט במדינה לתת לאתוס הימני יותר ביטוי בהיסטוריה של עם ישראל.
אני סתם...
או, אתה יודע מה, יכול להיות שזה מקרה. יכול שאף אחד לא ידע על זה.
למה לא ידעו? אני לא יודע. מאות אנשים, עם השנים צאצאים, משפחות. אגב, אותו מפקד ספינה, רופא, שיצא זכאי, אני מניח שלאורך שנים פה אנשים נטרו לו טינה, וכבר, אוקיי, בהליך המשפטי הוא יצא זכאי, אבל... מיטב ידיעתך, אנשים חיפשו אותו עוד, אנשים...
אני חושב שלא. אני חושב שהמעפילים באונייה עצמה, אם זה אתה מתכוון, אני לא חושב שהם חיפשו אותו. אני חושב שברובם הבינו בסופו של דבר והודו לו. יש מתואר בספר מפגש בין הקפטן לבין מפקד האונייה, שהם עומדים שניהם על הסיפון שכבר כל המעפילים ירדו בהפלה האחרונה, בעלייה האחרונה, כלומר, בפעם האחרונה שהגיעו לארץ ישראל, יושבים, מדברים, ואתה רואה איזה נוצרו ממתח ומשנאה בהתחלה, או לאורך הדרך, פתאום נוצרה כזו לכידות, ואפילו הוא, שמדי פעם קיבל הנחיות לא נחמדות מהקפטן, הם הפכו לחברים בנפש. הם דיברו, החליפו חוויות, והוא חלק לו מחמאות, הקפטן, הקפטן של האונייה, חלק לו מחמאות אדירות על המנהיגות. הוא אמר, תשמע, הובלתי כבר כל כך הרבה אוניות, ולפעמים גם הובלתי נושאים, לא ראיתי דבר מסובך כזה כמו שפה, זה היה בשבילי ממש קשה ביותר. אומר את זה הקפטן היווני, דמרס, ספר שקוראים לו דמרס.
יפה. מעניין אותי, אתה, כמו שאמרנו, תפסת פוזיציות ציבוריות, אתה חושב שהסנאות אז היו בעוצמות יותר גדולות מהיום? סנאות של מפאי מול ביתר?
אז תראה, יש סיפור, תראה, עצם העובדה שבאונייה היו גם אנשי השומר הצעיר, אז כנראה שבחול לא הייתו הסנאות האלה, נכון? כי באו אנשי ביתר בחול, ולקחו אנשים מהשומר הצעיר ולו אותם לאונייה. היו גם, למשל, לאונייה חגגו את חג הפסח. היה חג פסח אחד, כי הם עלו במרץ, וקצת לקראת מרץ היה חג הפסח. במרץ. אז חגגו את חג הפסח. זאת אומרת שהיו גם אנשים, לא הייתי אומר חרדים, אבל היו אנשים מאמינים, יהודים מאמינים כמוני. אז באמת היה גם פחות...
כיתוב.
כיתוב מבחינת חרדים, לא חרדים חילונים, היה גם פחות כיתוב מבחינת שמאל וימין באירופה. כשהגיעו לארץ, פה פתאום היה, זה הגיע להקצנה.
ברור.
והקצנה הזאת, לדעתי, נמשיכה גם אחר כך, בכל מיני אירועים שהיו לאורך ההיסטוריה, עם אוניות אחרות, בחוף תל אביב ו...
על תלנה אנחנו יכולים גם להכניס אותה ככה על הרצף של הנרטיב הזה.
אז תשאל אותי, אני חושב שהכיתוב היה אז באותה מידה כמו היום.
שזה אומר גדול.
מה?
שזה אומר גדול. כלומר, היום יש כיתוב חזק מאוד.
כן, באותה מידה פחות או יותר, בין הכתבים. סליחה, אבל הכתבים לא בהכרח תמיד מבטאים את כל העם.
ברור שלא, מה פתאום?
אז בין הכתבים היה כיתוב. רצו להסגיר את הקפטן. את מפקד האונייה, רצו להסגיר לאנגלים. ויש סברה, שאני לא בדקתי אותה, כי אני לא היסטוריון, ולכן אני אומר את זה בזהירות רבה, שגם אנשי ההגנה בכפר ויתקון רצו להסגיר את המעפילים מתוך שיקול שאולי ייטב להם בפעלות שלהם.
לא רוצה לחשוב
על זה. אני לא רוצה לחשוב על זה כי...
בדיוק.
אבל זו הסיפורת שהולכת ב... זו הסיפורת, לא שלי, של מה שהולך ב...
הצאצאים נפגשו פעם? היה איזה מפגש של כל צאצאי ה...
היה מפגש לפני שנתיים בערך, במועד שנכתב המאמר הזה במעריב, שבו הפגשנו את, את כל הצאצאי הקטינה שידענו שהם קיימים, ובתוכם היו גם שניים שהיו על הקטינה, אמי, דינה, ועוד איש אחד, אני לא זוכר את שמו, שהם באו לכנס.
תגיד, ספר כזה, למי הוא מיועד בעצם? ספר עלילתי... על תקופת ההפלה, יש לו, מה, נוער, זה מבוגרים?
אני חושב, אני לא יודע באמת להגיד לך, אני מקווה לנוער, אבל אני יותר בטוח בשטח של אנשים שהם צאצאים של המעפילים, או צאצאים של אנשים שהיו בהפלה, יש הרי, היו הרבה אוניות שהפילו לארץ, ולכל אחד יש סיפור, אולי לא כמו של הקטינה, אבל יש בכל זאת סיפורים. שניות שבאו לארץ ואחר כך נחתו באיטליה והלכו לפה, הלכו לשם, אבל הכל נמשך חודש, חודשיים, לא יותר, חודש. פה זה הרבה, 3.5 חודשים. אני חושב שצאצאי מעפילים בכלל, כל מי שחווה ההפלה, אבא שלו, אמא שלו, סבא שלו, סבתא שלו, מספר לו, אז זה בדם, אנשים יודעים מה זה ההפלה.
כן.
הפלה זה לבוא ממקום אחד למקום יותר גבוה. הרי, אתה יודע, באמריקה אומרים to make עלייה. או to immigrate.
immigrate זה להגר.
מה ההבדל? זה אותו דבר, אתה נוסע מפה לשם לארץ אחרת. אבל פה קוראים לזה העפלה או עלייה.
נכון.
כלומר, אתה עולה מפלס אחד של ערכים, מפלס יותר גבוה של ערכים, לציון, שהיא הכי גבוהה. זו ציונות. זה ביטוי האולטימטיבי של הציונות.
מעניין אותי, דימה, אמרת שאביך היה מפייניק.
הרגע לשאלתך, אני רוצה לומר, אני חושב ש... אז אלה, צאצאים, וגם אנשים שקורבים יותר לדבר הזה, יותר מבוגרים קצת, שיותר קורבים לאירועים האלה מבחינת הזמנים, שהוריהם, הם חוו את זה על הוריהם ממש, כשמו שמעו את הסיפורים. וגם אנשים שיש להם, בכל אופן, רצון ללמוד על ההיסטוריה של עם ישראל, כי זה פרק אדיר. מה, זה פרק אדיר, עם קם והולך למקום אחר, זה לא... אתה תגיד זה היום למישהו, אז אולי לאמריקה כן, אבל אף אחד לא ילך פה לקורדיסטן היום, אני יודע,
שמה, לעזוב שם. שמע, נדידה תמים.
כן.
אנחנו לקראת סיום, עודד טירה, מעניין אותי, אמרת, אביה, עם הפייניק, אני גם עד ש... ועד שלא השלמת מה קרה פתאום, וגם מכל הסיפור ההירואי הזה, מה לקחת לתפקידים הציבוריים שהיית בצבא, בכלכלה?
אז נתחיל מזה שעד שהיה אני הלכתי לרפי, שהקימו את רפי.
פרס, לא?
מה?
מפלגת רפי?
מפלגת רפי. הלכתי לרפי, הייתי שם פעיל מאוד וזה, ואחר כך רפי חזרה למפלגת העבודה. היא התחברה והפכה למפלגת העבודה. עכשיו זה בשנות ה-60. ואני נשארתי בתפיסת העולם של רפי. זאת אומרת, תפיסת העולם שצריכים להיות אקטיביסטים, אני מדבר בעיקר תפיסת עולם ביטחונית וגם קצת כלכלית. אני גם יותר קפיטליסט. התחלתי להבין, התחלתי לבוא, לעשות צבא, ואחר כך לעשות תעשייה. אתה עושה תעשייה ואתה עושה צבא, אתה מבין שללא כוח אתה לא יכול להגן שלום. שלום חייב להיות מגובה בכוח. שלום זה כאשר בן הברית שלך מבין שכאשר הוא יפר את השלום, הוא ישלם מחיר בלתי נסבל לשיטתו. איך הוא ישלם מחיר נסבל, בלתי נסבל? או שיאבד נכסים כלכליים, או שיחטוף מכה צבאית. לכן הצבא תמיד צריך להיות חזק ולגבות את השלום. לשלום אין, למושג שלום, להסכם השלום, אין שום עוצמה בפני עצמו. והוא צריך מגובה. זה אחד.
אוסלו היה טעות בהקשר הזה?
בוודאי. בוודאי, אתה איבדת... עומק, זה אחד הדברים ש...
אתה פיקדת על פינוי ימית.
כן, כן. אבל פינוי ימית היה לפני אוסלו.
אני יודע.
כן.
טעות?
אבא שלה.
פינוי ימית? פינוי סיני?
אני לא יודע. אני מת לא יודע. אני חושב שבו... תראה, השלום עם מצרים, הוא מחזיק מעמד. אני חושב שבסופו של דבר, אם היינו ממשיכים את המסע ומתן, אז יכול להיות שהמצרים היו מסכימים אחרי עוד כמה שנים להסכם שלום גם בלי שנפנה את ימית.
למה לא נתנו להם את עזה, תגיד?
הם לא רצו את עזה.
אז מה? אז אין הסכם.
יודע, נעלי המסע ומתן לא היו מספיק טובים.
הבנתי.
הדבר השני, אני עושה תעשייה, וזה כלכלה, ואני קפיטליסט. קפיטליסט נאור, אבל קפיטליסט, שמבין שרק בדרך של תחרות, אתה יכול לייצר הישגים. גם טכנולוגיה וגם הישגים כלכליים וכו'. ואני נגד כל ההגנה על תוצרת הארץ בצורה מלאכותית, כי זה לא יחזיק מעמד. מי שלא יתחרה בייצוא, לא יתקיים גם בארץ.
תשמע, ישראל היום בין 20 הכלכלות החזקות בעולם. זה משהו שהיה חלום דמיוני.
נכון.
אפילו כשאני הייתי ילד, הייתה מדינה ענייה כמעט פושטת יד.
נכון.
מה נאחל לך?
מה לאחל לי? למצוא את החיים, ליהנות מהם. לפני מספר חודשים שקלתי את אשתי.
אנחנו משתתפים בצערך.
זזה, שולמית. שהייתה אהבת חיי והייתה אחת האנשים הנפלאות בארץ לדעתי. ואני, יש לי עכשיו, יש לי חור שחור עכשיו מעניין הזה. אז אתה יכול לאחל לי שהחור הזה לאט לאט ילבין עם הזיכרונות הנעימים.
עודד טירה, תודה שבאת לאולפן. נאחל לך בהצלחה עם הספר החדש, ספינת התלאות בהוצאת מטר. והרבה אריכות ימים ובריאות. תודה רבה.
תודה.
עד כאן דברנו, תודה לעורך איתי סופרין. אני בני טייטלבום, אפשר להזיר לנו באתר כאן, ביישומון כאן, ביישומוני ההסקטים. מומלץ בחום, דף הפייסבוק כאן, הסקטים. תודה ושלום.
כיוון הרוח.